טוב, פעם שעברה דיברנו על על השלישייה המיוחדת של הכנעה, הבדלה, המתקה. נכנסנו קצת לנושא הזה שהיא שלישייה מקבילה לכפל שטר וביאה. נכון את זה? ודיברנו שזה קיים במידות, בנושא תיקון המידות ובלימוד תורה ובתפילה. זוכר גם את זה? והדגמנו איך זה קורה בעבודת המידות. שזה הבעל שם טוב לא כל כך דיבר, אבל אמרנו שזה מאוד בסיסי לראות איך זה במידות. הייתי רוצה דווקא היום להתחיל עם זה ולקרוא איזשהו משל נחמד על זה מספר המשלים של רבי יוסף ג'קיטיליה. הוא היה אחד מהראשונים, חי לפני כ-800 שנה, היה, יש אומרים, היה רבו של הרמב"ן בקבלה, וכתב חיבורים חשובים מאוד בקבלה. יש לו ספר שנקרא שערי אורה ושערי צדק ועוד כל מיני ספרים בקבלה, והוא כתב גם ספר מאוד מאוד יפה שהודפס פעם ראשונה בכתבי יד, כלומר ספר שלא הכירו אותו עד לפני 30 שנה, 20 שנה. יצא ספר שנקרא ספר המשלים. זה ספר, כמו שאמרתי, של רבי יוסף ג'קיטיליה, שחי לפני כ-800 שנה, 850 שנה. ויש שם דברים ממש ממש יפים, ממש יפים. זה ספר שווה לכל נפש. אין שם דברים מהקבלה ולא שום דבר, הוא בונה בצורה שכלית ויפה, ויש לו משלים ממש יפים ומדויקים. וכיוון שהוא היה מבעלי הסוד, אז המשלים שלו כונסים בתוכם גם רעיונות של בעלי הסוד. ומשל מה שאומר פה בעל שם טוב, הכנעה, הבדלה והמתקה, זה רעיון שכבר רבי יוסף ג'קיטיליה עשה אותו, הסביר אותו בצורה של משל יפה. אז נראה את זה, את המשל של רבי יוסף ג'קיטיליה, אחרי זה נראה, אחרי זה נחזור לנושא שלנו, של ההכנעה, הבדלה והמתקה, ונראה איך זה מתבטא בתורה ובתפילה, שזה נושאים שעוד לא ראינו אותו, את הרעיון הזה מתבטא בהם. אז תראו בספר המשלים לרבי יוסף ג'קיטיליה, אות מם. יש לכם באותו עמוד שהיינו בפעם שעברה, עם הטבלה. למה דומה תועלת יצר הרע באדם? לקש שבשיבולת אצל התבואה שבתוכו. טוב, הנושא של רבי יוסף ג'קיטיליה במשל פה זה היצר הרע. למה היצר הרע דומה? איך, למה אפשר לדמות אותו? הוא מדמה אותו לקש שבשיבולת אצל התבואה שבתוכו. יש בתוך תבואה, בתוך שיבולת של תבואה, יש בפנים גרעין, כמובן שזה עיקר התבואה, ויש גם קש בתוך השיבולת. היצר הרע דומה לקש שבשיבולת. שתראו איך הוא מסביר, פירוש: כמו שאין התבואה צומחת אלא על ידי תבן וקש שהם מגדלים אותה ובהם התבואה צומחת, כך אי אפשר לאיברי הגוף הנושאים את הנשמה להתגדל ולצמוח אלא על ידי יצר הרע, שהוא מעורר בגוף האכילה והשתייה והיציאה והשינה וכיוצא בהם. ונמצא היצר הרע מגדל את האיברים המיוחדים למשכן הנשמה, כמו שהתבן והקש מגדלים את התבואה שבתוך השיבול. חכה, עוד לא ראינו את החדרה שלו. אבל קודם כל היצר הרע, יצר הרע, אנחנו נדבר עליו הרבה בשיעורים הבאים. יצר הרע זה לאו דווקא איזה שד כזה שנמצא בתוכי, שכל הזמן לוחש לי באוזן, תעשה דברים רעים, תעשה דברים רעים. יצר הרע זה כוח חיים שקיים בתוכך, שיש בו תשוקות חזקות, לא מבוררות ולא מסודרות. זה יצר הרע. תשוקות חיים חזקות מאוד, לא מסודרות ולא מבוררות. זה כמובן יוצר הרבה נזקים, זה מתגלה כיצר הרע. יצר הרע, גם אם לא הייתי לומד תורה, כפסיכולוג נגיד, הייתי גם כן יודע לאפיין אותו. שיש באדם איזשהו כוח, זה לא איזה מלאך כזה. אפשר להבין, חז"ל מדמים אותו לפעמים כמלאך, יצר טוב כמלאך טוב, יצר רע כמלאך רע. יש דימויים כאלה בחז"ל, אבל מלאך, אז מסביר הרמב"ם שמלאך זה כוח. וכוח בנפש זה גם כן סוג של מלאך. יש כוח בנפש שלנו שרוצה לבטא את התשוקות שלו בצורה חופשייה. והתשוקות שלו הן חזקות, והן לא מסודרות ולא מבוררות. וזה מתגלה כיצר הרע. לכן דבר ראשון, אומר רבי יוסף דיקוטיליה, היצר הרע הוא משמעותי לנו. על ידו הגוף שלנו נבנה, הוא לא מתייחס אליו, אלא זה משהו שהוא אמצעי לו. הוא בונה את הגוף שלנו, איך חז"ל אומרים, והיה אלוהים את כל אשר עשה ביום השישי, והנה טוב מאוד. טוב זה יצר הטוב, טוב מאוד זה יצר הרע, נכון? אנחנו אומרים חז"ל. לאו המשפט המשיך במדרש. שילולי היה יצר רע בעולם, לא היה אדם זורע, חורש, נוטע, לא היה בונה בית ולא היה מוליד ילדים. למה? כי אתה רוצה אוכל, נכון? מי רוצה אוכל? הנשמה האלוקית שלך רוצה את האוכל, או הנפש הבהמית רוצה את האוכל? הנפש הבהמית. זה נקרא גם כן יצר הרע, תשוקה, תשוקת חיים. לא מסודרת. היא יכולה גם לבלוע דברים לא בריאים. דברים כן בריאים, דברים שלא שלך, לא שלך. היא תשוקה, משוחררת. בגלל זה אדם צריך להשיג כסף, יוצא לעבוד. יצר הרע רוצה קשר. רוצה קשר. לבטא את היצר המיני שלו, זה מוליד ילדים בעולם. הוא רוצה בית, הוא רוצה כבוד, הוא רוצה שייכות, הוא רוצה קניין.
למה זה?
כי הם לא מגיעים מהצד האידיאליסטי בנו והמרומם שרוצה פועל מהשכל, אלא הם נובעים מתשוקת החיים הטבעית, החייתית. כי בהתגלות הראשונית שלה היא לא מסודרת ולא מבוררת. התשוקת החיים הטבעית היא יכולה להביא אותי, אם אני נותן לה את הדרור, לעשות דברים שהם יכולים להזיק לי ולאחרים. לכן זה נקרא יצר הרע. אני כבר עכשיו אגיד את המאוחר, יצר הרע הוא לאט לאט יתברר לנו, לא כאיזה, אפילו לא ככוח בתוכנו שמושך למטה, אלא כאנרגיית חיים, שאותה אנרגיה יכולה להיות יצר טוב, ואותה אנרגיה יכולה להפוך להיות יצרה. יצרה זה התשוקה שמופנית באופן טבעי אל הרע. אם נפנה אותה אל הטוב, אולי זה יהפוך להיות יצרה טוב. בסדר, נדבר על המימן של יצרה. אבל רק פה, רבי יוסף דיקוטיליה, הנושא הזה עוד לא דיברנו עליו באריכות. לא, הוא פחות הנושא שלנו. אבל הוא אומר, אילולא היה יצרה בעולם, לא היה קיום. בני האדם בונים בית, מקימים משפחה, דואגים לעצמם. בגלל שהוא מקנה בחבר שלו, אז הוא רוצה להרוויח עוד כסף, אז הוא הולך לפתח עוד תוכנה, הוא רוצה להיות מנכ״ל של מפעל, וככה הוא מתפתח. נכון שהוא מונה עם כוחות די נמוכים של קנאה, תאווה וכבוד, שזה מוציא את האדם מן העולם. אבל בסוף, היצר הזה בעצמו, שמוציא את האדם מן העולם, שזה תאווה, קנאה וכבוד, בסוף זה גם מה שמפתח את העולם. אז זה הוא אומר, זה הקש שמחזיק את השיבולת. הגרעינים יעמדו על הקש הזה. אנחנו עכשיו קוראים בספר המשלים לרבי יוסף דיקוטיליה. אמרתי שהוא היה, לפי חלק מהעדויות ההיסטוריות, היה רבו של הרמב"ן בקבלה. הוא היה מגדולי המקובלים במהלך הדורות. כתב ספרים חשובים בקבלה, אבל הספר הזה זה ספר נגלה שלו. ספר המשלים זה ספר משלים ממש יפהפיים. ממש יש שם איזה כ-200 משלים ממש יפהפיים. פשוט כל אחד מהם הוא פנינה. בסדר, אז הוא אומר, זה ההסבר הראשון. שהקש מחזיק את השיבולת, שמחזיקה את הגרעינים, בסוף זה משנה כן את הגוף שלך. לדאוג לגוף שלך, אתה אחרי עבודה רוחנית, אתה תעשה את זה גם מטעמים רוחניים. אבל זה, אצל רוב בני האדם בעולם, הדאגה לגוף נובעת מאיזה רצון הישרדותי טבעי, או מתשוקת חיים טבעית, שהיא גם יכולה להביא אותם למעשים שיזיקו להם או לאחרים, כי זה בא מאיזה תאווה. זה ברמה הבסיסית. מניע לא נכון, אבל בסוף זה מה שמקיים את העולם. זה לא נכון לפעול ככה. אבל האנרגיה הזאת, האדם רוצה יותר, האדם רוצה להתקיים. זה נכון, זה בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר, היצר הרע דומה לקש שבשיבולת. הוא ילך להסביר איך הוא דומה לקש. הוא אומר, קודם כל הוא דומה לקש, כי הוא מועיל לנו. הוא מועיל לשיבולת, כמו שהקש בשיבולת שצומחת בשדה, הגרעין לא גודל ישר על האדמה. משהו מחזיק אותו, משהו מעצב אותו, משהו בונה אותו כל כך יפה. זה יצר הרע, ככה הוא אומר. כן? יש בו גרעין טוב, יש בו משהו טוב.
אנחנו צריכים לברר כאילו שהיצר הרע יהיה לא מבורר.
נכון, בהמשך. קודם כל יצר הרע אצל ילד, תחשבו, לפני שהשלב הבוגר שאנחנו מבררים ועובדים ומתקנים את המידות, בשלב הילדותי שלנו היצר הרע הוא ממש זה שבונה אותנו. היצר הרע אצל ילד קטן בונה לו זהות. בגלל שהוא אומר שהבימבה שלו והזה שלו, נכון, זה יצר הרע. את מסתכלת על ילד, על ילד בגן, את אומרת, על ילדים בגן, את אומרת, בוא נה, יש פה הרבה יצרי הרע פה משחקים אחד עם השני. כי הוא רוצה למשוך את הבימבה אליו, והוא זה, ואתם לא בחבורה שלי, אני מקווה שאני עכשיו בגן, עם הרבה נושא חבורות. אתה לא בחבורה שלי, אני לא אהיה חברה שלך. מה זה כל המשחקים האלה? מה זה, זה יצר הרע, נכון? אבל דרך זה הם בונים לעצמם זהות, מפתחים לעצמם אישיות, הם בונים לעצמם איזשהו הגדרה מי אני ומי אני לא. נכון, זה נעשה דרך איזה צד של אגו שיש בו צד יצרי, אבל בסוף הצד הזה בונה, הוא בונה משהו. עם התפתחות החיים נצטרך לעבוד, לברר את הקש הזה, ואנחנו בסוף לא נאכל את הקש הזה. אנחנו נוכל, נרצה לאכול את הגרעינים שבפנים. אבל בשלבי הגידול שלנו הם בונים איזה משהו בסיסי בנו. ולכן הם חשובים.
בעצם יצר הרע הוא לא חשוב
בפני,
כאילו הוא לא טוב בפני עצמו, אלא רק
כי הוא
מחזיק.
בשלב הזה כן. הוא ילך ויברר, יש הרבה שלבים שאנחנו נעבור עם יצר הרע הזה, בשלב הזה כן, כמו שאמרת, כן.
הוא אומר בעצם שכל דבר גשמי שהוא לא נשמע
אלוקית
זה יצר
הרע? כל, אמרנו מכל מגדרה שהיא תלווה אותנו בהמשך, כל תשוקת חיים לא מסודרת ולא מבוררת.
רק שהיא לא מסודרת ולא מבוררת.
נכון. כי בהופעה הראשונית שלו הוא רע. נכון, חז"ל אומרים שהיצר הטוב נכנס בגיל 13, ועד גיל 13 יש איזה מלך אחד על העיירה, והוא היצר הרע, והוא שולט. הבחירה השכלית עוד לא, אני כבר עכשיו אתן את הדימוי. אנחנו בהמשך נראה שאפשר לדמות את האדם ל... הליקופטר נגיד, או למטוס, שיש שם הליקופטר זה יותר בולט, שיש שם איזה כוח חיים אדיר בפנים שהוא משתולל והוא עושה, הוא כוח חיים אדיר. הכוח הזה, אם יושב מישהו בלוח בקרה, הוא יכול לטיס את זה למקומות מצוינים ולעשות מזה רק דברים טובים. אבל אם לא יושב מישהו בלוח בקרה בעמדת הטייס, הכוח הזה הוא מטורף. הוא יכול להשמיד דברים, הוא יכול להרוג, הוא יכול לפצוע, מביא המון נזקים. השלב הראשון שאנחנו נפגשים עם היצר הזה, הוא נקרא יצר אצל חז"ל. ויצר השם אלוהים את האדם. יש שם שני יהודים, שיש בו שני יצרים. אבל זה קודם כל, יש בו איזו יצריות כזאת. היא מתגלה באופן טבעי לצד השלילי, ואם האדם ימשוך את זה לצד החיובי, זה יהפך את אותה התגלות לדבר חיובי. בסדר?
לא, איך תגידי שהיצר טוב נכנס לגבי 13? כי יש ילדים גים שכן... עושים דברים טובים, לא כאילו...
כן, היצר הטוב אנחנו בעצם ממקדים אותו בעיקר למקום הבוחר תודעתית, שמבין מה נכון, מה לא נכון, ובוחר, בוחר בטוב. עכשיו, ילד יכול גם בגיל 5 להבין בטוב, אבל בכל זאת, זה שההגדרות ההלכתיות חלות עליו, המחויבות ההלכתית חיה עליו רק בגיל 13, כלומר שהאחריות ובגרות בוחרת יש לו רק בגיל הבחרות. וזה מגיל 13 ועלה. בסדר? אוקיי, זה היה רק דימוי ראשון. עכשיו בוא נראה מה עושים עם הקש הזה ואיך עובדים איתו, כי בשלב ראשון הוא בונה אולי את הגוף, אבל אם ילד נשאר באותן התנהגויות ילדותיות גם כשהוא מתבגר וגם כשהוא נהיה בן 25 והוא עדיין לא יודע מה, רב על הבימבה עם אשתו כשהוא כבר נשוי, יש שם איזה משהו ילדותי תקוע, זה נקרא איזה פיגור. אנחנו לא רוצים להישאר בשלב הזה. רוצים לאבד את היצר הרע הזה, שאולי בשלב ראשון הוא היה טוב, הוא היה חיוני. הוא היה בנה לנו איזה בסיס אישיותי, ואנחנו רוצים אבל להתקדם הלאה ולבנות איתו, לעצב אותו, לעדן אותו. אז זה מה שרבי יוסף ג'קיטילי אומר מפה. הוא כמו שמאחר וגדלה, שגדלה תבועה ונתבשלה, קוצרים את הקמה. קוצרים את הקמה ודשים את התבועה, ומבדילים את התבן והקש מן התבועה. כך ראוי לאדם כשנתגדל והגיעו איבריו לזמן הכוח והגבורה. שידוש את יצר הרע ויבדילהו ויכניהו מפני יצר הטוב, ואז יוכל להבדיל בין הטוב ובין הרע כמו שמבדילים הטבן מן התבועה. זאת אומרת, דבר ראשון, השלב הראשון אחרי, כשאתה כבר בא לעבוד על המידות שלך, בסדר, גדלו המידות, נתת להם חופש לבנות את האישיות בגיל הילדות, אבל עכשיו אתה רוצה לעבוד עם זה, אתה רוצה לעדן את זה, אתה רוצה לתקן את הכוח הזה. כמו שכשגדלה לי התבועה בשדה, אני לא אוכל אותה ככה עם הקש, אני רוצה לברור ממנה את מה שחשוב. זאת אומרת, שלב ראשון, מה עושים עם התבועה? מלאכה הראשונה, איך מוציאים את המוש? דש, דישה. יש לנו במלאכות שבת, מה שנקרא בגמרא סידור הדפת, יש שם את מלאכות הפת, איך מכינים לחם. וכשמכינים לחם, יש שלב ראשון שאתה לוקח את התבועה, אחרי שאתה זורע, חורש, זורע, קוצר, מאמר וכו', אתה לוקח את התבועה כשכבר יש לך, ואז אתה דש אותה. דישה מקבילה לשלב ההכנעה. שלב ההכנעה זה שלב שאתה לוקח את אותם מידות שיש לך, ואת אותם מקומות יצריים שיש לך, ואתה דש אותם, אתה קוטש אותם. דיברנו פעם שעברה, המלילה היא כבר תהיה מלאכת בורר. מלאכת דש זה המלאכה שבה אתה פשוט דש, מביאים איזה כמה פרות או כמה חמורים והם דשים על התבועה, ואז דורכים, כן, דש מלשון לדרוך, והם דורכים, וככה הם שוברים את הקש, הם קצת מרקחים את המפגש הדבוק בין המוץ, בין הקליפה של הגרעין לגרעין. וככה בהמשך אנחנו נוכל להגיע לשלב ההבדלה. אבל בשלב הזה יש פה איזה דישה כזאת. בסדר? זה שלב ההכנעה, הוא אומר. איך זה קורה בנפש שלנו? זה השלב שדיברנו עליו פעם שעברה, שבוע שעבר. שבשלב ראשון את עובדת על המידה, לוקחת איזושהי מידה שאת עובדת עליה, בשלב ראשון את עושה איזה שלב של השתקה או של הכנעה, את הולכת כביכול נגד האישיות. כמו שאמר הרמב"ם, את מרגישה שאת יותר מדי בצד מסוים, את שוברת לצד השני. זה בדיוק הדישה, שהיא שוברת את המידה לצד השני. ונתנו לזה הרבה דוגמאות פעם שעברה. את מרגישה שאת כועסת, אז את שותקת, גם שותקת עם דברים טובים, ואת מורידה כאילו את הווליום, כמו שציטטנו את הרמב"ן שאומר באיגרת, להתרגל תמיד לדבר כל דבריך בנחת, לכל אדם ובכל עת, ובזה ינצל מן הכעס. לכל אדם ובכל עת צריך לדבר בנחת, יש דברים שצריך לדבר לפעמים בקצב, לפעמים צריך לדבר, לפעמים צריך להגיד עד כאן, לא, תמיד תדבר בנחת, אל תעשה חלוקות. ובזה תינצל תמיד מן הכעס, כמו שאומר החפץ חיים שאמרנו, ולא רוצה לייצל מלשון הרע, יתרגל לו לדבר על אף אדם שום דבר. לא להגיד שום מילה על אף אדם. לא אל אף אדם, אלא לא תגיד, לא מטוב ועד רע. יש מצווה לדבר דיבור הטוב, בסדר, בשלב הזה אל תגיד שום דבר. בשלב הזה אתה מחזיר, דיברנו על זה פעם שעברה, אתה מחזיר את השליטה לעצמך. אם יש לך הרבה זמן המידות בשלב הילדות שלנו, המידות מה שקראנו להם פה יצר הרע, או הטבע שכוחות החיים הלכו אחריו, זה יצר לנו איזו טבעיות כזאת שלא תמיד אנחנו מרוצים ממנה, איזה הרגלי התנהגות שאנחנו לא מרוצים מהם, אתה רוצה להחזיר את השליטה פנימה, אז אתה מכניע את היצר הרע. זה שלב קצת כוחני, אמרנו, זה לא האידיאל. אנחנו עוד נלמד את זה שהרב קוק יגיד שבתקופות של גאולה לפעמים השלב הזה צריך להתקצר, אבל זה שלב ראשוני ואנחנו רוצה להתקדם ממנו.
יש לפעמים שעדיף לעשות כאילו שלב שלב, לא? כאילו לאט לאט, כל פעם חלק קטן,
כשאני רוצה לעבוד על מידה. ואת אומרת, ההכנעה היא קצת
טוטלית. כן.
את צודקת, אבל זה ככה, חייבים את זה. זה דומה, מי ששאלה פעם שעברה, איך כל השלישייה הזאת מקבילה לשלישייה של כסף, שטר וביה, גם בכסף, וזה בדיוק ההקבלה. גם בכסף, שטר וביה, בזוגיות שדיברנו על לפני שני שיעורים, יש שם איזושהי טוטליות. בתחילת קשר יש טוטליות. את לא אומרת, טוב, אני אכיר אותו, בשנה הראשונה אנחנו נכיר קצת, אחרי זה נכיר יותר, אני אוהב אותו קצת, אחרי זה אני אוהב אותו יותר. עוד מהשנה, אני אוהב אותו המון. לא, יש איזה משהו שבהתחלה הוא מופיע בעוצמה אדירה, והוא מכניע את כל שאר הרצונות שלך בחיים, כאילו הוא תופס את הצד הכי דומיננטי. וכמו חוזר בתשובה לפעמים שהוא קצת קיצוני בהתחלה. וזה חיובי. זה חיובי בגלל ש... ככה את מחזירה, בהקשר שלנו, בהקשר של הכיסופים, זה יוצר איזה מפגש מאוד עמוק, קשר מאוד חזק. לאו דווקא עמוק, אבל קשר מאוד חזק. אחרי זה נחזור לשלב ביניים, נעשה איזה בירורים, שלב השתיים, ואחרי זה נעמיק את הקשר. בהקשר שלנו בתיקון המידות, השלב הזה של ההכנעה, יש בו איזושהי החזרה של כל הכוח אליי. כל השליטה אליי. אני נע בצורה כמו סוס, ששלב ראשון, כשהוא מתפרע, הוא לוקח אותך לכל מקום, זה מסוכן. אבל הוא שולט בך, אתה לא יכול להזיז אותו לשום מקום, הוא מזיז אותך לכל מקום שהוא רוצה, זה הנפש הבהמית שלנו. בטבעיות היא מזיזה אותך לאיפה שהיא רוצה. לפי ההרגלים שלה, לפי תקופת הילדות, שבה אנחנו הרבה יותר נעים בצורה אימפולסיבית וטבעית, ואתה רוצה להחזיר את הכוחות לעצמך, כמו אצל סוס, אתה צריך לעשות לו איזו הכנעה. איזו משיכה, אני בעל הבית. וגם בנפש שלך, אני בעל הבית. הבעל הבית הזה, זה בא ידי ביטוי, זה שאתה מסוגל להכניע ולהגיד, עכשיו אני שותק. כן, אני מסוגל לשתוק. ואחרי זה אני אדבר מתוך בחירה.
מצד שני זה גם יכול כאילו לשבור, כי זה כאילו בסוף זה נגד
הקרש. נכון. אני צריך לעשות את זה, זה מה שנקרא בחינוך ילדים, יש ביטוי יפה שנקרא, בתחום האלסטי. גם בחינוך אנחנו עושים את זה הרבה פעמים. אנחנו לפעמים, כשמחנכים ילד, אז רוצים קודם כל לתת לו איזה קונטרה. הוא עכשיו מתפרע, עושה מלא שטויות, אתה רוצה לתת לו איזה כיוון. היום החינוך הוא פחות מתמקד בצד הזה. ואנחנו גם נדגיש את זה בהמשך, שהיום אנחנו גם בתיקון המידות פחות רוצים להאריך בשלב הזה. אבל לפעמים ילד צריך לקבל סתירה. יש מקום כזה לפעמים. יש מקום של גערה, שהורה צריך לגור בילד ולהגיד לו, עד כאן. הורה שרק ידלג על השלב הזה ורק ינסה להגיע לשלב ההמתקה, לפעמים יצא לו ילד פרא אדם, כפשוטו. וזה אחת מבעיות בחינוך המודרני שלנו, אפילו, איך אמרה פעם הרבנית נעמי שפירה? היא אמרה לנו את זה פעם כשהיינו בישיבה, וזה מפגש עם הרב יהושע, אז היא אמרה, בסעודה שלישית הוא דיבר, ואז היא אמרה, נקל תהיו לי כמו אברכים, אני רואה פה אברכים שלחו לזה סדנות בחינוך, איך צריך היום הכל באהבה והכל בזה, ואומרת, הייתי פעם אחת אצל אחת האברכיות פה, ושומעת את הילד שלה אומר, אמא, אני רוצה לזרוק את האח שלי מהחלון, ואומרת לו, אז זה לא נעים לנו שאתה אומר ככה, זה לא נעים לו שאתה חושב עליו ככה. היא אומרת, משפט כזה, שתי סתירות, גמרנו את הסיפור, כאילו, איבדנו קצת מהיכולת שלנו בחינוך להציב גבולות ברורים. היום הכל כזה נשאר להמתיק ואין ילד רע, יש ילד שרע לו, ואז אתה צריך למצוא את הנקודה שרע לו ולפתור אותה, ואז הכל ייפטר. זה הכל נכון, אנחנו נמד את זה בשלב שני, אבל ילד גם צריך לדעת שיש לו גבולות ברורים. גבולות מאוד מאוד חשובים. שלב ההכנעה נותן לנו איזשהו בסיס טוב, אחרי זה להמשיך לעבוד על שאר השלבים ולהצליח לתקן ולא, שהרבה פעמים מה שקורה זה שהאדם לא העביר את השליטה פנימה, ואז כמו סוס, אתה רוצה להחזיר את השליטה פנימה, אתה לא מחזיר את השליטה פנימה, הוא מתפרע, אתה רוצה לחלן אותו ואתה אומר לו, כדאי, בוא תלך ישר, תלך ישר, כדאי לך, מה אתה רוצה? אתה רוצה את האוכל? הנה, תראה, הנה האוכל שם. אתה מנסה לתעל את הכוחות שלו במקום חיובי כמו בשלב ההמתקה, אם לא החזרת את השליטה פנימה, לפעמים זה הכל עבודה עצמית. כל תיקון המידות שיעשה בלי שהחלטת את השליטה פנימה, הרבה פעמים זה רמייה עצמית. ואז את מתרצת לעצמך, כן, אני עכשיו כועסת כי צריך לכעוס. עכשיו אני מקנאת כי זה מה שנכון לעשות, כי זה משלב ההמתקה. אם לא החלטת את השליטה פנימה, יכולת החשיבה שלנו לא מבוררת עדיין. כי אין לנו את היכולת להסתכל צלול על הדברים, כי לא החלטנו את השליטה אלינו. לכן שלב ההכנעה הוא חשוב.
אבל פחות סיכוי שנצליח לך.
השאלה כמה ארוך הוא יהיה זה שאלה אחרת, אבל אנחנו צריכים לעבוד עם זה. אתן לכם דוגמה. אותו דבר בדיוק בנושא שאני מתעסק איתו הרבה בחינוך במכינה. תלמיד מגיע למכינה, יש לו מלא אנרגיות שהוא רוצה צבא, הוא רוצה להיות הכי טוב בכל המקומות, בכל הסיירות, להצליח. יש בזה כמובן יצר טוב. יש בזה גם הרבה יצר הרע. איך אני יודע שיש בזה יצר הרע? כי לפעמים הוא לא מקבל את מה שהוא רוצה, אז הוא יהיה מוכן להיות בשביטה בבקום, חודש לא לצאת מהבקום, כי מגייסים אותו לשריון, מגייסים אותו. אם באת באמת לתרום למדינה, אז מה אכפת לך? תתרום פה, תתרום פה. יש בזה גם הרבה סיגים, יש בזה הרבה אגו, יש בזה הרבה סיגים. עכשיו, הרבה פעמים זה גם מעורבב עם כל מיני תרבות מערבית, נעשה את הסיפור עוד יותר מורכב. הרבה פעמים גם באים כזה עם אידיאלים של חיבור קודש וחול, והאידיאלים האלה מעורבבים חבל על הזמן, זה יותר נובע מהרצון שלו לחיות בתוך החול מאשר מהאידיאלים של חיבור קודש וחול. של חיבור קודש וחול. ואז יש שתי גישות בחינוך. יש כאלה שלב ראשון, יפתחו איתו ספר אורות, ילמידו איתו כמה חיי החול הם קודש, וכמה הרצון שלו לשרירים מכותבים, זה הרב קוק אומר, שזה נותן כוח לצדיקים לעשות ייחודים. תראה, הרצונות שלך, כן, כל מה שאתה מכיר מהעולם הזה שלך, מהבני עקיבא והבנות, והזה, כן, כל מה שאתה רואה, זה הרב קוק אומר שזה השרירים החתומים של בחורי ישראל, דבר גדול. קפצנו אותו ישר לשלב ההמתקה, שזה בסוף יהיה נכון. העץ הרב שלו שרוצה שרירים, העץ הרב שלו שרוצה להיות הכי טוב בצבא. זה בסוף באמת יגיע למקום נכון. בהמתקה אני ארצה להסתכל על זה במקום טוב. אבל אם לא, אם אני ישר אתחיל לדבר איתו ככה, אז הוא לא יעשה שום שינוי בחיים. הוא יהיה אותו מזרוכניק שהוא נכנס של אגם וגם, ואני גם לומד תורה וגם עושה כושר. וגם... וגם מתפלל, וגם בקשר עם לא שומר נגיעה, וכן הלאה, יהיה לו את השניות הזאת כל הזמן. אם הוא לא ייכנס בחודש ראשון, אני מקפיר את זה, חודש, חודשיים ראשונים, אני די, אפשר להגיד, כמו שאמרתי, מקום, נותן להם סתירה, סתירה רוחנית. כל מה שהם אומרים, אני אומר להם, לא הבנת כלום. ידידי, אתה לא בכיוון. מה, אבל תורה ועבודה, לא הבנת כלום, אחי, לא הבנת, אתה לא בכיוון. תורה זה קודש, קודש וקודש, נקודה. קצת טוטלי, קצת קיצוני. נכון, אבל אז הוא משתחרר מכל התפיסות שמערבבות אצלו את כל המושגים, והקודש והחול כזה מעורבב לו. והוא לא, הוא לא באמת יוכל לעשות את העבודה אם לא ייתנו לו איזה קאט. כל הסיפור שהיה עד כאן. בוא תיכנס למושגים חדשים. אחרי זה תהליך כזה, נחזור לדבר איתו על הבריאות הגופנית, ועל הכושר, והלכת לצבא. ונימד איתו את כל זה, איך זה באמת בא ממקום קדוש. אבל רק אחרי שהוא נהיה בן חורין, מהמקומות היצריים שלו שמשכו אותו לשם, הוא יוכל להיכנס אל זה ממקום קדוש. אם לא, הוא יעבוד על עצמו. עוד דוגמה, הרב קוק מתייחס לזה בדוגמה אחרת. אתם יודעות כמה המקובלים דיברו על תאוות אכילה, על עבודת האכילה שהיא עבודה קדושה? חבל הזמן, אחד הסוגיות שהמקובלים הכי הרבה עבדו בהם את השם, בעולם העשייה שלהם, זה אכילה. כל אכילה של צדיק זה העלאת עולמות, הוא מעלה פה את כל הדומם, צומח, חי. עושים עבודה שלמה בזה, יש ספרים שנכתבו על הנושא הזה, על כוונות האכילה, שזה כמו קורבן. אוקיי. אז בואו נתחיל לעבוד על זה ביחד. בואו נעשה פה עכשיו סדנה בענייני אכילה, איך אוכלים בקדושה. זה לא יעבוד נכון. אומר הרב קוק, בשלב ראשון אדם רוצה להתחיל לעבוד על האכילה שלו, שיעשה תענית. מה תענית? האכילה זה דבר קדוש, מעלה את כל העולמות, מה תענית עכשיו? כן, תענית כדי שתשתחרר מהאכילה שנובעת אצלך מהיצר, מהנפש הבהמית. מהמקום הבולע, מהמקום הלא פוגש את האוכל, זה שבולע אותו, זה שמתאווה אליו. שלב ראשון, אחרי זה הנזרות כזאת, תוכל לבוא שוב וחזרה לאוכל, לפגוש אותו, ועכשיו בוא נתחיל לדבר, מקום בוחר. איך אתה מעלה את האוכל, איך עכשיו אתה בוחר מה אתה אוכל ומה אתה לא אוכל, לשלב ההבדלה. וגם אחרי שאתה בוחר מה אתה אוכל ואתה לא אוכל, אתה לוקח את כוח האכילה הזה בעצמו, ומשתמש בו לקדושה כמו הצדיקים שזה כמו קורבן. אבל זה רק אחרי שעברת את שלב ההכנעה, בלי זה, זה רמייה עצמית.
הרב, אבל זה נכון היום שנתחיל לעשות תעניות בשביל לעבוד על...
מי שרוצה לעבוד על קדושת האכילה שלו, הוא צריך להגיע לשליטה באכילה, וכן, זה לא עבודה לציבור, זה עבודה לחסידים. אבל מי שרוצה לעבוד על תאוות, על קדושת האכילה שלו...
כולם צריכים לאכול בצורה קדושה, אז
כאילו... לא בצורה קדושה, בצורה כשרה. לא כתוב בשולחן ערוך שחייבים צריך לאכול בצורה קדושה. זה מדרגת הקדושה עשיית ישרים, זה כבר מדרגה אחרת. לאכול בצורה ש... כמו הרב צבי יהודה, שלא היה מוריד את עצמו אל האוכל אף פעם. היה מעלה את האוכל אליו ומכוון בזה, להעלות את כל המציאות יחד עם האוכל. זה עבודה של צדיקים. אבל מי שירצה לכוון את זה, הנה, הוא היה בשיעור של איזה רב, על קדושת האכילה, קדימה, אז עכשיו בוא נעשה סעודות ונעלה את כל האוכל. זה רמייה עצמית. כדי לעזור לנו להימלט מהרמייה העצמית הזאת, בשלב ההכנעה, ואומר, בוא תגיע קודם כל לבחירה חופשית בחיים. תגיע למקום שאתה אתה שולט בסוס. אחרי שאתה שולט בסוס, אתה יכול גם להתחיל לדהור איתו, הוא יעזור לך מאוד בחיים, אתה יכול להתקדם איתו מאוד. רק אחרי שיש לך איזה שליטה.
יש לי
סימן
לאדם שהוא יכול לעבור בו על השלב הבא? זאת אומרת, השלב של
ה... אין סימן חיצוני, יש סימן פנימי.
כן.
שאת מרגישה שאת בוחרת. שאת שולטת בזה.
אבל הוא התמודדתי בבחינה, כי אני בשלב של ההכנעה.
את צודקת. אבל זו תחושה שאדם לפעמים יכול להרגיש אותה. לא תמיד. לפעמים זה גם ניסוי ותהייה. לפעמים אדם יוצא כמו נוח. יוצא מה, שולח את העורב, לא קבל יותר מדי, שולח את היונה, חוזרת. עד שאתה מרגיש שאתה, הרב קוק מדמה את שלב ההכנעה במוסר אביך, לתיבת נוח. קצת שלב לא נורמלי, לא טבעי, מכנסים את כל הכוחות פנימה. עושים איזה, כמו רבי שמעון במערה, הוא אומר. רבי שמעון בר יוחאי במערה, כונס את כל הכוחות פנימה, אוסף אותם פנימה, כמו נוח. את כל החיות, החיות שיש לבן אדם, שזה הצד גם היפים היצרי שלו. נוח צריך לכנס לתוך התאיבה, והרב אומר, זה מודל נפשי, שאנחנו גם כן צריכים לעשות אותו מדי פעם, לעבודת השם, ככה אומר מוסר אביך. והוא אומר, ומדי פעם, אחרי שאתה עושה את זה כמה זמן, איך אתה יודע מתי לצאת מהתאיבה? קודם כל הרב אומר שם דבר חשוב, הוא אומר, כמו שנאמר לנוח, בוא אל התאיבה, הוא גם צריך לדעת שצא מן התאיבה זה גם קריאה אלוקית. ושאדם לא יהיה בשלב ההכנעה יותר מדי זמן, לפעמים צריך לשמוע את השם אומר לך, צא מן התאיבה. אבל לא תמיד אנחנו שומעים את השם אומר לנו, צא מן התאיבה. צריך לנסות ניסוי ותהייה. לשלוח את היונה, לראות אם אני עדיין, אני במקום בוחר כבר, או שאני עדיין מונע מהאינסטינקטים הטבעיים.
בסדר? בין שלב ההבדלה לשלב ההמתקה. כאילו בשלב ההבדלה שאני בוחרת בטוב, שעשינו, אני כבר שולטת על זה, אז איפה ההבדל כאילו זה לבין ההמתקה?
אז עוד רגע, עוד לא הגענו שם. בסדר, אנחנו רק עד עכשיו כיסינו את השלב של ההכנעה, והדימוי שלו הוא דימוי יפה למלאכת דש. בואו נעבור עליו. כן, שנייה, ברוך אתה ה'
ההכנעה שם מוקבל לכסף, אז ההכנעה זה שלב הכרחי, אבל בכסף אמרנו שיש אנשים שישר מגיעים לשלב הזה. זה לא בא להם בין מציצות.
צודק, אז פה זה יהיה פחות טוב. גם יש כאלה, יש נשמות של נשים שהם די מתוקנים. כשאנחנו אומרים שבזמן הגאולה, יש כאלה שפחות צריכים להתעכב בשלב ההכנעה, ומאוד מהר יכולים להתחיל לעבוד עם שלב ההבדלה וההמתקה. יש כאלה. אבל לרוב האנשים מההדרכה הפשוטה היא קודם כל תגיע למקום בוחר. תגיע למקום שאתה שולט בעניינים. לפעמים זה יכול להיות תקופה קצרה. אבל זה צריך להיות שם איזה שלב כזה. זה לרוב האנשים. הוא ממשיך ואומר, וכמו שאין מבדילים את התבן והקש בעמוד האחורי. הפכתי עמוד. וכמו שאין מבדילים את התבן והקש מן התבואה אלא בקושי גדול, אחר שדשים אותה במורגים חזקים ובחרוצי הברזל, שהם משברים את התבן והקש ומסימים אותם לאבק, כך אין יצר הרע יכול להיבדל מן האדם אלא בקושי ובצער גדול, אחר שידוש אותו בכוח המחשבות הגדולות והמעשים הטובים החזקים, כדמיון התבן הנידוש במורגים, כי אז יוכל להכניעו ולהשפילו ולהבדילו ממנו. הוא מעריך קצת בתיאור של השלב הזה שבאמת זה לא שלב קל. צריך לדעת, שלב ההכנעה ועבודת המידות הוא לא שלב קל. הרב באותה פסקה שהזכרתי במוסר אביך, הרב פותח אותה בציטוט, אותה פסקה שמדברת על תיבת נוח שצריך לפעמים להתכנס אליה, הרב פותח אותה בציטוט מתוך ספר חובת הלבבות. הפסקה מתחילה במילים, תנאי גדול יתנה החסיד וחובת הלבבות. תנאי גדול יתנה החסיד וחובת הלבבות עם הנפש שתתרצה לקבל את מהירות הסם. כך הרב פותח את הפסקה. מכירות את זה? למדתם את זה? הרב אומר שצריך החסיד וחובת הלבבות זה רבנו בחיי שאומר שכשאדם בא לעבוד עם הנפש שלו על תיקון המידות ובכלל בעבודת השם, הוא צריך איזה שלב ראשוני שיהיה מוכן לקבל את מרירות הסן. יהיה מוכן לקבל על עצמו איזושהי תקופה שהיא תהיה לא נעימה ולא קלה. ויהיה בה איזושהי הכנעה עצמית. זה הכרחי. יש בגמרא מסכת שבת, יש דבר בחובת הלבבות. הרב מצטט את זה מוסר אביך. יש גמרא נחמדה מאוד בשבת, הלכתית, אבל היא רומזת בתוך הרעיון מאוד יפה. הגמרא מדברת על איסור מלאכת, על מלאכת אופה, מלאכת בישול בשבת. הגמרא שואלת, האם מותר בשבת, מה הגדרת מלאכת אופה בשבת? מה הופך חימום של דבר מסוים לאפייה? והכלל ההלכתי אומר שרק ריכוך, כמו בבישול, רק ריכוך דבר קשה הוא מלאכת בישול. ואופה, כיוון שנלמדת ממלאכת בישול, היא צריכה לרכך דבר קשה.
דה, זה הכלל. זה ריכוך דבר קשה?
כן.
מה סתם, אבל זה לא ככה באפייה.
בבישול. והאפייה נלמדת מבישול, אז כל אפייה צריכה שיהיה בה גם כן ריכוך של דבר קשה. עכשיו, אפייה עוד רגע נדבר עליה. אבל הגמרא שואלת, אבל ראינו באיזה ברייתא, באיזה מקור תנאי, שאומר שאם אדם, זה דומה קצת לאפייה, זה יענה לשאלה שלך, שאם אדם לקח חתיכת חרס, הכין איזה יתד מחרס, ושם אותה בתנור, והיא התקשתה בתנור, והיא התקשה, הוא עובר על מלאכת בישול. אבל בישול זה לרכך דבר קשה? כך שואלת הגמרא, איך אתה אומר שבישול זה לרכך דבר קשה? ואני רואה בפירוש, שמי שמכניס יתד מחרס לתנור, הוא עובר למלאכת בישול, הרי שם הוא רק מקשה אותו. אומרת הגמרא, לא, אתה כנראה לא מספיק מבין בענייני יתדות וחרסים שנאפים בתנור. אני אסביר לך מה קורה שם. אומרת הגמרא, נכון, אתה מכניס יתד חרס לתנור, היא נראית בהתחלה איזה סוג של עיסה יחסית חמר כזאת, יחסית קשה, אבל יש בה נוזלים, ואתה מוציא, והיא ממש קשה. ואתה יודע מה קורה בפנים? בהתחלה, הגמרא אומרת, בהתחלה ניר פרפי, בהתחלה היא נרפית, היא נחלשת. בתחילת האפייה, היתד בתוך התנור החרס, החום, גורם להציף את כל הנוזלים, כמו מי שפעם הכין ההוגה, והוציא אותה באמצע האפייה מהתנור, אז כל הנוזלים צפים. למה? כי הם מתעדים, מתחילים לעלות, נכון? ואז הם יוצאים איזה, ההוגה בהתחלה היא פחות קשה מהרגע ששמת אותה בתוך התנור. ככה זה גם באפייה. בהתחלה הנוזלים צפים, ואז יש פה איזו היפרדות כזאת. ואז הנוזלים האלה מתעדים, ואז זה נהיה קשה. אז אומרת הגמרא, האפייה, יש בה שני שלבים. מיר פרפי והדר קמית. הדר קמית זה אחר כך מתקשה. אבל בהתחלה זה מיר פרפי, זה נהיה רפוי יותר, נהיה חלש יותר. והמבנה, המודל הזה שאדם, שכשמכניסים משהו לתנור, ליפות, בהתחלה הוא נחלש, אחר כך הוא מתקשה, זה נכון בכל עבודת השם גם. כשנכנס בחור למכינה, זה נכון גם פה, אני בטוח, כל אחת עברה איזה שלב כזה, הוא נכנס בתחילת הדרך, והוא כולו גבר גבר, יש לו הומור טוב וזרמן והכל סבבה, ואז הוא חוזר אחרי חודשיים הביתה, ואמא שלו מתקשרת ואומרת, הבן שלי אני לא מכירה אותו. הוא קם לתפילות יותר, נכון, הוא גם יותר מכבד את ההורים שלו, אבל משהו נכבה בו. אני מכירה את הבן שלי, הוא כזה קבוי קצת, הוא קצת כזה נהיה, משהו בו נכבה קצת. אז אתה אומר לה, את צודקת, אבל הוא מיר פרפי והדר קמית. לא לכולם אני יכול להגיד ככה, אבל זה ככה התהליך. שלב ראשון יש מיר פרפי, שלב ראשון, בגלל שאנחנו צריכים להחזיר את המושכות אלינו, אז צריך לקבל את מרירות הסם, וכל תלמיד ששפתותיו נוטפות מור, תכוונה, אומרת הגמרא, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר, ומור זה אותה מרות, אותה מרירות, אותה חוויה של איזושהי קנייה מסוימת, שיש בשלב ראשון. ונכון, זה קצת מוריד את הווליום, והבן אדם קצת יותר מקומט, קצת יותר מקופף, ובשלב ראשון, נכון שזה לא נעים, אבל זה הכרחי. כדי שהוא יתקשה אחר כך, שהוא יגיע למקום הרבה יותר בשל ובוגר ובוחר ומנהל את החיים שלו למקום נכון שהוא בוחר מרצונו ולא נע על גבי הסוס, זה הכרחי לעבור את השלב הזה. בסדר, זה מה שהגמרא אומרת, מיר פרפי והדר קמית. בהתחלה יש איזה רפיון מסוים וזה קורה הרבה מאוד בעבודת השם, מאוד מאוד שכיח. אתה פתאום חסר ביטחון עצמי בדעות שלך. התחלת ללמוד תורה, חשבת שעכשיו תדע יותר דברים על החיים, תדע לענות יותר תשובות לאנשים, ופתאום יש לך יותר שאלות. פתאום יש לך יותר, יש הרבה גם סוגיות כאלה בגמרא, שאתה מתחיל ללמוד. לפני שלמדת את הסוגיה, חשבת שהבנת משהו. התחלת ללמוד ורק יש לך עוד יותר שאלות. אתה פתאום מבין כמה הסוגיה הזאת עמוקה ומורכבת, ואתה מרגיש פחות חזק, פחות ודאי. בסדר, כשתשלים את התהליך, תקבל את הוודאות. אבל יש שלב כזה באמצע שנקרא הכנעה, הוא שלב הכרחי. וכמו שאחר, נמשיך הלאה, וכמו שאחר שנידושו השיבולים, ונידוקו ונעשו תבן, אינם נבדלים מן התבועה, אלא על ידי האתר המהפך ונשיבת הרוח. כך אין יצר הרע נבדל מן האדם אלא על ידי המחשבה והרצון. המחשבה דומה להאתר שמהפכים בו התבועה בגורן, והרצון דומה לרוח המנשבת שמבדלת התבן מן התבועה. ואם המחשבה מהפכת ואין רצונו של אדם להבדיל ממנו יצר הרע, דומה להאתר המהפכת התבועה בגורן ואין הרוח מנשבת, שלא יועילו, לא יועיל בהיפוכו כלום. טוב, אז הדימוי כל השלב השני, שהוא שלב ההבדלה, שאדם לוקח את היצר הרע הזה, או את הכוחות האלה שאיתם הוא התמודד עד עכשיו בצורה של הכנעה, הוא לוקח אותם, ויש בתוכם הרי גם גרעינים טובים, יש בתוכם אנרגיות חיוביות, יש בתוכם גם הופעות חיוביות של הכוח הזה. אמרנו, אותו כוח שבהתחלה הוא נקרא כולו יצר הרע, עם הזמן אתה תבודד אותו, ותבודד מתוכו צדדים שהם יצר הטוב. באותו כוח כעסני, יש בפנים גרעינים שהם הם מה שמצמיח את העולם. הם מה שמאפשר לה, באותה קנאה שהיא מידה לא טובה, או תאווה או כבוד, יש גרעינים שמפתחים את העולם במקום טוב וחיובי. אנחנו יכולים לעבוד איתם באופן החיובי שלהם. אבל בהתחלה אנחנו צריכים להכניע, ובשלב השני לעשות הבדלה. איך עושים את ההבדלה? אז הוא עושה פה ציור מאוד יפה, שאדם לוקח עם האתר. האתר זה כמו המזלג הענק הזה של החקלאים של פעם, שהוא לוקח את התבועה בגורן ומעיף אותה באוויר. ואז כל הקש אף, כי יש גם רוח, צריך שני דברים בשביל זה. את האתר שיעיף, ואת האתר שירומם, והרוח שתעיף. הוא לוקח את המזלג הגדול הזה, ראית פעם כלשון כזה גדול? זה נקרא אתר. אתה לוקח אותו, שם אותו בתוך הערימה שהיא הערימה של כל השיבולים עם הקש והגרעינים בפנים והמוץ והכל הבלגן. אתה לוקח את זה, אתה מחכה לאיזה יום חורפי או יום שיש בו רוח, לא בכל יום אתה יכול לעשות את זה, ומחכה שיש יום עם רוח, בדרך כלל זה בתקופה הזאת, אחרי, לא התקופה הזאת, אחרי לפני החגים קצת, אז אתה מרים את זה באוויר והרוח באה ומעיפה, וכל הגרעינים שוקים וכל המוץ אף.
איך קוראים לשלב הזה?
באזור שבוע. זה נקרא זריעה, זורה. זה אחת מהמלאכות שנמצאות בסידור הפת. זורה. יש שם, מלאכת הבירור, היא לא נגמרת רק בזריעה הזאת, היא ממשיכה, יש כמה מלאכות שקשורות לבירור. בהתחלה זו הזריעה הזאת, ואחרי זה יש גם מלאכת בורר, שהיא עוד מלאכה, שאחרי זה גם בתוך הזה, בסוף נפלו שם גם כמה קש כאלה, אתה לא רוצה לדחות גם את הקש. אז אתה מוציא בצורה יותר נקודתית.
אתה כל כך שומע שנשאר זה רק השיבולים?
רק הגרעינים. הגרעינים הם כבדים, הם נופלים. אבל הרוח מעיפה את ה... בדיוק, כמו שצריך. אבל לפעמים נשאר עוד. אתה צריך לעשות בירור נוסף. הבירור הנוסף זה לברור מתוך זה את הפסולת. זה נקרא מלאכת בורר, אחרי מלאכת זורה. יש מלאכת בורר, ויש אחרי זה עוד מלאכת. אחרי גם שאתה תשוב, תמשיך ותעשה עוד קטישה. מה תקטוש פעם נוספת? את הגרעינים. הגרעינים עצמם גם צריכים איזה קטישה. זה מלאכת תוכן. וגם אחרי שעשית מלאכת תוכן, אז מה אתה עושה? מלאכת ניפוי, נכון? עם הנפה, זה שוב ברירה. זה רק מלמד אותנו שהברירה לא מסתיימת כל כך מהר. יש את השלב של הזריעה, של הדש, ואחרי זה זורה, ואחרי זה שוב תוכן. אנחנו צריכים לעבוד עם ההכנעה וההבדלה במקביל, אחד אחרי השני, וחוזר חלילה, עד שברבות הזמן, אתה מגיע אל השלב ההמתקה. השלב הזה של ההבדלה, רבי יוסף דיקטיליה מדגיש פה שיש את המחשבה והרצון ששותפים. המחשבה והרצון, המחשבה היא זאת שמרוממת את אותו כוח, מעיפה אותו באוויר. יש את הרצון שאומר, זה לא שלי וזה כן שלי. זה שני כוחות בנפש שעובדים מאוד חזק בשלב הבירור, שבו כבר אתה פחות עובד בצורה כוחנית, אתה עובד עם הצדדים הגבוהים יותר שלך, קל לעבוד עם הצדדים הנמוכים, ההכנעה יש בה צד קל יחסית, כי אתה פשוט שחור לבן. יש משהו קצת קל בשמרנות של שחור לבן, בשמרנות של הכנעה. אתה אומר, זה או כן או לא, אין פה הרבה בלגן, אין פה הרבה, זה לא, אין אפור, אין באמצע. מלאכת הבורר, אתה צריך לברור, רגע, יש פה דברים חיוביים. צריך להפעיל את הראש, לכן זה קצת יותר דורש מאמץ שכלי וגם מאמץ רצוני. למרות שאני נמצא במלאכה שאני רוצה לקבל חלק מהדברים, אני אוכל לדברים לא רוצה. זה אותו שלב בנפש שאתה משחרר את הכוחות שלך, אבל אתה רוצה לשים לב. מה אתה מדבר ומתי אתה מדבר. האם זה נכון עכשיו או לא נכון. זה השלב בעבודת המידות שאת יותר מדקדקת עם המעשים שלך, מתי זה נכון, מתי זה לא נכון. השלב השלישי הוא שלב ההמתקה. וזה מה שהוא אומר עכשיו. הוא כמו שאחר שנבדל התבן מן התבועה, מביאים את התבן, התבן זה אותו דבר שאנחנו לא אוכלים אותו. את הגרעינים עוד ממשיך לעשות להם ברור אחרי ברור, ויש עוד הרבה מה לברר את הצדדים הטובים בעצמם, מהפסולת שיש בהם. אבל אפילו את אותה אנרגיה שלילית של התבן, אנחנו מביאים את התבן באחד מן האוצרות החיצונות, ומותירים אותם למאכל הבהמות, ואחר כך לוקחים את התבועה ומכניסים אותה באוצרות הפנימיות, במקום השמור. כך אחר שנבדל יצר הרע מן האדם, צריך לייחד לו מקום, בגוף, והם האיברים החיצוניים כדי שיוכלו כוחות הגוף להתפרנס. וצריך להכניס את הנשמה וכוחותיה בכל החדרים הפנימיים אשר בכל האיברים, כדי שיוכל לעבוד לשם יתברך עבודה שלמה בלי תערוב ודבר אחר. הוא אומר בסוף, את אותו כוח שהוא היה לכאורה כוח שלילי, פה הוא לא מעלה את זה עד הסוף, עד הרמה הכי גבוהה, הוא אומר בסוף אתה משתמש בזה למאכל בהמה. את אותו קש, בסוף אתה משתמש בה למאכל בהמה. הבהמה אוכלת את הקש הזה ויש לה כוח. בהקשר שלנו הוא לוקח את אותו אנרגיה של יצר הרע ומשתמש בה לפחות לעולם הזה.
הרב תחס גם בכאילו לחם חום, שזה נחם כאילו יותר בריא.
יש יותר סיבים.
יש יותר...
זה מה שרציתי להגיד, שאת הולכת מאוד. מה שעשה פה רבי יוסף דיקיטיליה הוא עצר בשיא, אולי בגלל דורו, אולי בגלל שהוא לא רצה לקחת את המשל הזה למקום שקשה לרוב האנשים ליישם אותו, אבל הוא שם בסוף את היצר הרע בהמתקה כמאכל בהמה. כלומר, בסוף זה לא מאכל אדם. אבל זה לא המתקה שלמה שהבעל שם טוב דיבר עליה. כשהבעל שם טוב מדבר על המתקה, הוא מדבר שאתה לוקח את אותו כוח שלילי בעצמו, ואתה אוכל אותו במקום קדוש. איך זה בא לידי ביטוי? שאת אותה אנרגיה שאמרנו שהיא אנרגיה שלילית, אתה לומד איך לתעל אותה לעבודת השם. אם זה למשל כוח של כעס, אתה מוצא בעומקו, בעומק הכעס, אתה מוצא את האנרגיה הפנימית שנמצאת שם, שהיא אנרגיה של אכפתיות וחום לב ושייכות. הרי אדם לא כועס על מישהו לא שייך אליו. אם אתה, אין לך אחריות על איזה ילד שעושה שטויות בגן שעשויים, שיעשה שטויות. אם זה ילד שלך, אז אתה לפעמים תכעס עליו. זה אנרגיה של כעס. כעס זה אומר שיש לך שייכות. אדם שהוא מתעצבן על הרבה דברים בעולם, ראי תלמיד כזה, שהוא, עשיתי אותו פעם איזה מדס ביחד. הוא כל הזמן סיפר לי כמה קשה לו, זה שהוא פשוט עצבני, הוא אומר, מישהו עומד באמצע המעבר, שיש מקום צר כזה, מישהו עומד, בא לי לעמוד ולצוק עליו, מה אתה עומד פה? אתה לא מבין שאתה חוסם את כולם כזה? הוא אומר, איזה מידה טובה יש בדיוק למדנו את הנושא הזה. איזה שורש טוב יש בסיפור הזה, שאני מעוצבן על כל העולם, כל אחד עומד במעבר, אחד עם האוטו, מוריד את הילדים בגן, באמצע הכביש הוא עומד, מוריד את הילדים בגן, לא חונה בצורה מסודרת, מעכב את כולם. בא לי לחוס עליו. אמרתי לו, בגלל שאתה מרגיש כל כך שזה נכון עליו, זה בדיוק האופי שלו גם. בגלל שאתה כל כך אכפתניק ומרגיש כל כך שייך לכל העולם, אתה מרגיש כמו משפחה, הוא ככה ספרדי טוב, אבא שלו הגיע לשבת הורים בסוף שנה, אחרי כל השבת ההורים נוסעים הביתה והתלמידים מסדרים את החדר אוכל, אבא שלו יצא אחרון מהחדר אוכל, סידר עם כל התלמידים את החדר אוכל, כמו כולם, כי יוצף את הסירים, אבא שלו יהודי מכובד, בן 50. מרגיש ככה שזה באופי שלהם. ברור שאתה גם כועס יותר, ככה זה, זה אנחנו מקבלים... לא, את הכעס שלו זה מידה רעה. הוא צריך לעבוד עם הכעס שלו בהכנעה, בהבדלה. בסוף הוא יגיע להמתקה.
אני כעס לנו, אבל זה כל כך טוב, אני בן אדם אכפתי.
לא אמרתי שככה הוא יעבוד. שלב ראשון, הערכנו איזה חצי, יותר מחצי שיעור. שלב ראשון הוא יעבוד עם ההכנעה. שלב ראשון הוא יכניע את הכעס הזה. ובא לו להגיד לו, מה אתה עושה פה עוף מהמעבר, מה אתה חושב פה לקונת הדרך? ישתיק את עצמו, לא יגיד מילה. נכון. אבל יש בו אנרגיה שהוא יצטרך יום אחד לעבוד איתה, ואולי היא תהיה האנרגיה שהוא יכול לתת לעולם. אולי הדבר הכי משמעותי שהוא יכול להביא לעולם. וזה את האכפתיות והשייכות שיש לו. בשלב ההמתקה, לא על ההתחלה. בהתחלה הוא יעבוד על זה, יזכך את זה, יבודד מתי זה נכון, מתי זה לא נכון. אבל יום אחד הוא יצטרך להפוך את זה למפעל חייו. לא את הכעס, את האנרגיה הזאת.
אין סכנה שזה פשוט
ייעלם
ממנו בשלב של ההכנעה?
אין סכנה. אלא אם כן הוא יהיה, כן, יש סכנה אם אדם יותר מדי מעריך בשלב ההכנעה וסוגר את הנפש שלו.
במידה כמו כעס, במידה מאוד רעת, כאילו אדם יכול...
לכן צריך...
שהוא עובד
עליו. אנחנו נקרא בהמשך פסקאות של הרב קוק, את צודקת מאוד שהרב קוק יגיד, תיזהרו לא להרוג את הילד. כי אתה רוצה לעדן את הילד, אבל יש חשש שפשוט נסגור אותו לכל החיים. את צודקת, צריך להיזהר, לא להאריך מדי בשלב ההכנעה. שתי השאלות ששאלתם פה אחת אחרי השנייה, זה רק מראה עד כמה העבודה פה היא דורשת את השלביות, גם את השלביות מצד אחד, וגם את לזכור את השלבים הבאים כשאתה נמצא בשלב ראשון, כדי לא להיות טוטלי בשלב הראשון עד הסוף.
הרב?
כן.
יש אנשים שהם
יכולים להגיד
את השם
שאתה אומר,
הם יכולים לעשות
אותם,
כאילו
הם
כל כך
מודעים לעצמם,
שהם יכולים כבר לדעת בשלב הבא, וכאילו,
ללכת עליו, או... אז אמרתי, לפעמים יכולו לקצר, אבל לא לדלג. יכולו לקצר, יש הרב קוק אומר שבדורנו, בדיוק בבואו כבר, בואו נקרא את זה ביחד. תחו את החוברת שהבאתי לכם.
כן.
כן.
אבל
כאילו
לא נגיד
יצאות
להתגבר
על כף,
אלא להשיג נגיד
מידה של כסף. בעצם זה יתגבר על מידה של אגואיסטיות או ריכוז עצמי גבוה. וגם בה צריך לעשות. בהתחלה, מה תהיה ההכנעה לאדם שמרוכז מדי בעצמו ולא אכפת לו מאחרים? איך? לתת בלי גבול לפעמים, נכון. לפעמים צריך לתת בלי גבול, לעשות לעצמו. אמר לי מישהו שהוא התחיל לעבוד על זה, הוא למד אצל איזה רב שזה הנקודה שלו, זה לעשות חסד, זה הנקודה שהרב מלמד כל הזמן. אומר, התחלתי, היה לנו כלל כל יום לעשות משהו חסד, משהו לא שגרתי. לא כזה שמובן מאליו. והוא חיכה שאנשים יפנו אליו עם בקשות הזויות. הוא אומר, וזה הגיע אליי, כל מיני בקשות שככה כאילו ברגיל, לא נתת להם מקום. הוא היה עובר על המיילים של היישוב שהוא גר בו, לחפש את הבקשות הכי הזויות ולעזור לבן אדם. אומר, זה הגיע שדווקא בתקופה הזאת שהוא רוצה לעבוד על זה, אומר, איזה אחד מהיישוב, הוא שמע מאיזה מישהו שאיזה בסה התפוצץ לו הדוד באמצע הלילה. הוא שמע מאיזה מישהו שהוא רץ אליו באמצע הלילה, לא באמת הוא שמע את זה, זה שבים מוקדמים בלילה. רץ אליו באמצע הלילה, הלך, תיקן לו את הדוד, עזר לו קיצור, עד הסוף, לעשות קצת קיצוני. זה שלב ההכנעה. מה? שוב, קצנתי קצת, זה סיפור קיצוני, אבל זה רק מראה...
אתה מקבל את הכוח פתאום לעשות את זה, מבין אדם שהוא מאוד מורכן בעצמו, איך אתה יכול...
מהרצון שלך לתקן, מהרצון לתקן. לפעמים כשאדם מבין שיש לו בעיה...
זה יכול לבוא לך בבום באותו לילה, יאללה, היום החלטתי, אז עכשיו אני עושה אליו, ואז מחר עוד פעם כאילו...
אז כמה פעמים, כן, אתה צדקה יותר לעשות דברים, אז לעשות את זה כמה פעמים עד שאתה קצת משתחק, כמו הרמב״ם, הרי מה שאמרתי עכשיו זה לא חידוש. מה שהרמב״ם אומר, אדם שהוא קמצא, נפליג לצד בנדיבות, אז זו תקופה כדי להגיע לאמצע. בעיקר מה שהרמב״ם מדבר על כדי להגיע לאמצע, הוא לא מדבר על זה שהאדם כמו איזו מטוטלת כזאת, תמשוך לצד השני ואז היא תאזן באמצע. אלא הרמב״ם מדבר, תחזיר את הבחירה לידיים שלך. זה כל הנקודה שהרמב״ם מדבר עליה בתיקון המידות, אחרי הוא קורא להלכות מידות, הוא קורא לזה להלכות דעות, להחזיר את זה לדעת שלך שאתה תבחר, תהיה מקום בוחר שכלית מה אתה רוצה לעשות ומה לא. לכן הוא אומר, תשבור לצד השני. זה השלב הזה, בעשיית חסד. שלב שני, הוא כבר מגיע לשלב ההבדלה. מתי נכון לעשות, מתי לא נכון לעשות. אחרי שבהתחלה נתת איזה יותר מהרגיל, יותר ממה שאתה אפילו חושב שצריך, יש מצבים שלפעמים החסד הוא לא טוב לעשות חסד. לפעמים זה חסד, חדל אומרים, עזוב תעזוב אימו. אם בעל הבית עוזר לעצמו, תעזור לו, אבל לא לעזור סתם, בלי שהוא עוזר לעצמו, הוא עומד בצד, כן, תטעון לו את החמור, לא. צריך לעזור אימו. יש מצבים שלא נכון לעשות חסד, אבל אתה עושה בהתחלה בלי גבול. אחרי זה אתה עושה כשצריך. השלב השלישי, את חוזרת לאנרגיות שעד עכשיו כביכול עבדת נגדם, או בודדת אותם מחוץ לסיפור. זה האנרגיות האנוכיות. את שואלת, מה יש לי שם? איזה נקודה חיובית יש לי שם? יש לי נקודה חיובית באגו. האגו זה רצון לתקן את עצמי לפני שמתקן את העולם. האגו זה מקום שהוא מתרכז פנימה ומבינה שיש לי איזה משהו לבשורה לבשר בעולם, ואני לא ישר נשפך את החוצה. לפעמים באגו זה אדם שהוא, אם זה בעניינים כספים נגיד, הוא לא רוצה לתת צדקה הרבה פעמים, זה מקום שהוא רוצה לבסס קודם את הבית שלו. הוא דואג לקיום שלו לפני שהוא דואג החוצה, הוא חושב שלא יהיה לו. נכון, זה הופעה קליפתית, זה הופעה לא טובה כל כך. כי אדם חלק, חי חלק מהרמוניה, ואם תיתן לא יחסר לך. אבל יש בזה אנרגיה של רצון להיות טוב, רצון להיות שלם, רצון לתקן את עצמי. יש הרבה אנשים שיכולים לעשות הרבה חסד בעולם, וזה לפעמים גם היצר הרע, נקרא לזה החולשה של בעלי חסד. החולשה של בעלי חסד שלפעמים לא מתקנים את עצמם. יש אנשים שיש להם רצונות לתרום ולתת הרבה דברים ולעשות דברים גדולים וזה, והרבה פעמים החולשה שלהם זה שהם לא דואגים לעני שלהם, לא מזכחים את המידות של עצמם, הם לא דואגים למשפחה שלהם. אז הוא עושה הרבה חסד בעולם, אבל הזוגיות שלו עם אשתו תראה נורא. יש הרבה מצבים כאלה לצערנו. אנשים שעושים דברים גדולים, לדעות שרב אריה לוין היה כל יום 3 שעות בצהריים, אומר לאשתו הולכת לישון, והוא טיפל בילדים ושיחק איתם 3 שעות. תמיד חכם עצום. היה גם בעל נסתר. כל דקה אצלו הוקדשה ללימוד תורה. ושלוש שעות כל יום שאשתו תלך לנוח צהריים, והוא ישמור על הילדים. זה בעל חסד אמיתי, שהוא עושה דברים גדולים לכל עם ישראל. וגם בזוגיות שלו זה בא לידי ביטוי, ובחינוך ילדים שלו הוא באמת בעל חסד עד הסוף. אבל לא תמיד זה קל. יש אנשים שדווקא התקשו לעשות דברים גדולים בחוץ, אבל דווקא הבפנים שלהם יותר מסודר ומתוקן. ולפעמים זה הכוח של אנשים שקשה להם יותר עם חסד.
לפעמים אנחנו, כאילו, כל האנשים הגדולים האלה, אז ברור שצריך לשים לב שלא מוותרים על דברים שהם מאוד בסיסיים, אבל לפעמים אנשים גם יכולים לוותר על דברים שלהם בשביל... כאילו, סתם, אני יודעת, נגיד, יש מחסור רבנים מאוד גדולים, שיש רבנים שכל השבוע מאמנים, נגיד, בישיבות, ואז בשבת באים הביתה, והם נותנים בהם, כאילו, ובשבת הם נותנים את כל ה... אני בטוחה שהם נותנים
הכל,
רבנים גדולים, כאילו...
כל אחד צריך לבדוק
מה. הם לא נמצאים, והם אומרים, אנחנו מוותרים על זה, לא להיות עם האישה...
צריך לראות שזו החלטה משפחתית. צריך לראות שזו החלטה משפחתית, שזה עושה בסוף... יש לאדם אחריות על ילדיו, לפני שיש לו אחריות על כל הדור. אז צריך לראות שזה עושה טוב לילדים שלו. ולפחות שהם מסוגלים להתמודד עם זה, ושזה... לא אומר שאין מחירים. לפעמים יש נשמות שהן כל כך כל כך גדולות, כמו משה רבנו שפרש מן האישה. נכון, יש מצבים כאלה, אבל הם יחידים. הרב קוק אומר שזה כמו שלפעמים צריך שרי צבא, והאנשי צבא האלה הם לא יכולים לקיים חיי משפחה נורמליים ותקינים. אז באמת זה לא בחירה שכל אדם צריך לבחור, אבל מי שבוחר בזה צריך לראות שהוא באמת מסוגל, ושלא אשתו וילדיו ייפגעו מזה. ודורש באמת להיות במקום כזה.
הרב, כאן זה לשבור לשתיקה, נכון?
כעס זה?
עמידת הכעס זה לשבור
לשבקה. בשלב ההכנעה, כן.
כן.
טוב, אנחנו נעצור כאן פעם הבאה בעזרת השם, ואנחנו נעניק יותר לזה.